והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, בזכות, כן, עקב זה במקום, בזכות שתשמרו, תשמעו את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. מה זה ושמר? הוא יקיים את ההבטחה שלו. המשמעות היא שבלי שנקיים מצוות, הוא לא יקיים את ההבטחה שלו. רק אם נקיים מצוות, הוא יקיים את ההבטחה שלו. שאלה, לכאורה, כן? או, אז א', זה מה שראיתי שהרב שטיימן כותב באמת, זה הילד השחר לתורה. הוא אומר, כן, הברית הזאת, כנראה, למרות שזה לא כתוב מפורש, נאמרה בתנאי. ההבטחות, כל ההבטחות שניתנו לעבוד הקדושים, נאמרו, אם ישמרו בניך בריתי, ודותי זו על עמדיהם, גם ביניהם עדי ארד ישבו לפיד עלה. זו ההבטחה שנאמרה לדוד, אבל ההבטחה היא מותנית, היא לא ההבטחה בלי התניה. למרות שיש רוצים לפרש אחרת, יש רוצים להגיד, ושמרתם, ואם תשמעו את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, אז אתם לא תצטרכו להשתמש עם הברכה של אברהם, יצחק ויעקב. אבל... ואז מה יקרה? הקדוש ברוך הוא ייקח את הברכה הזאת ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך וישמור לך את זה לדורות הבאים. שמירה יכול להיות לא מלשון קיום, אלא מלשון שמירה. זאת אומרת, לשמור את זה, כאילו לשמור את זה לדור הבא, לשמור את זה לזמן אחר. כך, מה? ואז אם שמר, כן, שמר, אם, לשמור, לחכות עם זה לדור הבא, לחכות זמן שבו הם יצטרכו אותו. ושמר, התרבל התורים כותב שבשמר בקימטריה לעתיד לבוא. זאת אומרת, ושמר לעתיד לבוא, השם אלוקיך לך. אם ישמעו את המשפטים האלה, זאת אומרת ככה, לפי, בוא נראה, לפי הבעל התורים, איך הוא באמת יש שתי אפשרויות לקבל את הברכות, את כל ההבטחות. דרך אחת, זה לקבל את זה בעולם הזה. דרך שנייה, זה לקבל את זה בעולם הבא. מה עדיף? בעולם הבא. כי בעולם הבא זה לקבל את זה הרבה יותר איכותי, הרבה יותר אמיתי, כמו שאנחנו יודעים שהרשעים מקבלים את שכר מצוותיהם בעולם הזה, אבל הצדיקים מקבלים את שכר המצוות בעולם הבא. אז לכן בעצם לקבל את שכר המצוות בעולם הבא, ושמר, השם לוקח לך את הברית ואת החסד לעתיד לבוא, אולי שעתיד לבוא יזרז ויבוא יותר מוקדם. מה, בעתיד לבוא יש לך מה להוסיף? אני לא יודע. שמעתי פעם... כמו שהראש שיבה, רפיאר שניידלשטיין, פונוביץ' פעם בפורים, שרו ימים על ימי מלך תוסיף, כן? אז הוא אמר ש... מה זה ימים על ימי מלך תוסיף? הוא דבר על מלך המשיח. ימים על ימי מלך תוסיף. שהקדוש ברוך הוא יוסיף ימים למשיח. כלומר, מה שהיה אפשר להוסיף ימים למשיח? הרי הוא אומר, הרי כתוב שהמשיח יחיה לעולם. איך הוא מביא בשם הרב מבריסק? אבל אז הרב מבריסק אמר שימים על ימי מלך תוסיף שהוא יבוא יותר מוקדם. ברגע שתוסיף לו ימים, הוא יבוא יותר מוקדם. אם כן, אני אוכל עדיין חי, בסדר. אם הוא יבוא תוסיף, זה שיבוא יותר מוקדם. זה יכול להיות משתי צדדים, אפשר מפה, אפשר מפה. אתם זוכרים את הסיפור שסיפרנו פעם עם הרב משה אריה פריים, לא הרב של העדה החרדית, את סבא שלו. היה רב בעיירה נאטוית, בהונגריה. אז הוא לא הרב, הוא היה עסקן. עסקן בשתדלן, עסקן גדול מאוד בנאטוית. הונגריה, והוא היה לו קשרים טובים עם פרנץ יוזף ועם כל המלכים של אותה תקופה באוסטרו-הונגריה. ופעם אחת, מרוב החביבות שלו אצל המלך, המלך נתן לו מתנה, מקל הליכה, מתאהב, ולמעלה, כמובן, צלב. צילום, פסל, כן, זה פסל. צלב למעלה, מה הוא יעשה? אז הוא היה בן אדם ככה ישר עם ההלכה, בלי חוכמות, שום דבר לא מעניין אותו. הוא הלך, שבר את זה. אבל איפה ההיגיון? מחר המלך קורא לך, אתה לא תוכל לבוא בלי המקל הליכה הזה. אז צריך לבוא עם המקל הליכה, והמלך יראה שריסקת את הצלב שלהם, הלך, חתכת את הראש של המקל. אבל הוא בלי חוכמות, היה כזה סוג, הלך, חתך את זה. עובר תקופה, ועוד פעם הוא צריך ללכת למלך, וכמובן אין לו ברירה, הוא הולך עם המקל. וכשהוא מגיע שם למלך, לפרנץ יוזף, אז הוא שואל אותו, היי, מה קרה לראש של המקל? אז הוא אומר, תראה, אתה נתת לי מקל גדול, גבוה, ואני ככה נמוך. אז אני, מה, המקל הזה גבוה מדי בשבילי, איך להשתמש בו? הוא אומר, לכן חתכתי אותו. אז הוא אומר, אז חותכים למעלה? היית צריך לחתוך למטה. הוא אומר, לא, למטה זה היה בסדר, זה הגיע עד הרצפה, למעלה הוא היה מדי גבוה. ולא נראה לי שהמלך, האופרו ורעי הכיסא. הוא מבין בדיוק מה קרה. אבל לא יצא, היה לו את הנשיאות חן הזאת. מי שהולך עם ההלכה בלי חוכמות, משמיים עוזרים לו, יש את הנשיאות חן הזאת, שיצליח להתחמק מזה, יצליח לצאת מזה בקלות. וככה היה באמת. טוב, בואו נמשיך. אז אומר הדבר ראשון, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד, אשר נשבע לאבותיך. נראה שהמניין הערבית בחדר השני. טוב. שמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. ואז הוא אומר, מה ההבטחה? ואהבך וברכך וירבך. הקדוש ברוך הוא, כאשר תעשה את המשפטים, אז הקדוש ברוך הוא יאהב אותך. יש הנפש חיים, זה רוח חיים בתחילת פרק ו' מאבות, הוא כותב שם, יש אדם שלומד תורה, ואין כל העוסק בתורה, אומר רבי מאיר, רבי מאיר אומר, כן? כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. כן. ולא עוד, אלא שנקרא ריאה, ההוא, אוהב את המקום, אוהב את הבריאות. נכון? יש לנו רשימה שלמה. מה זה זוכה לדברים הרבה? אז יש לנו פרשים זוכה לדברים הרבה. נקרא ריאה, ההוא, כל התוארים האלה, הם הדברים הרבה שהוא זוכה בהם. הרב חיים ולוז'ון אומר שמה זה זוכה לדברים הרבה, כן, זה מאמר מוזר, אבל העניין שלנו אומר, זוכה לדברים הרבה, ויש הרבה סיבות למה אנשים לומדים תורה. אחד בשביל כסף, אחד בשביל כבוד, וכל אחד הסיבות שלו. אומר, אדם שעוסק בתורה, לשמה, לשם לימוד התורה, לא לשם סיבות אחרות, לא בשביל כסף, לא בשביל כבוד, זוכה לדברים הרבה, הוא זוכה לכל מה שאנשים אחרים חושבים עליו. זה חושב כסף, זה חושב כבוד, הוא יקבל גם כסף, גם כבוד, הוא יקבל הכל. זוכה לדברים הרבה, וזה אי אפשר לפרט. אתה לא יודע מה אחרים חושבים. למה? ולשמע. נכון, באמת נשמע, נכון. זה רב חיים ברב חיים מדלושין בפרקים. בין שאר ג' שאר ד' כותב בבדות מה שאתה אומר. אה, לומדים שני המתחנים. לומדים שני המתחנים בישיבות, אבל בסופו של דבר יש משהו שלומדים לא בשביל זה, אז הלימוד נשמע. נכון, נכון, נכון. אז זה בכל הדברים הרבה, כל הדברים הרבה שכל האנשים האחרים חושבים עליהם, גם את זה הוא יקבל. נקרא ריאה ההוא. מה זה ההוא? אומר יש הרבה אנשים שהם אוהבים את השם, אבל מי אומר שהשם אוהב אותם? איך הוא אומר אותו אחד? מישהו אמר שיש לה איזה טיפוס ליצן כזה. אז אמרת, אתה יודע, הוא, לא כל מי יודע מה, כל זרות כזה. והוא אומר, אתה יודע, אני שרתי אתמול יחד עם מרדכי בן דוד. שרת יחד עם מרדכי בן דוד, זה לא מסתדר. הוא אומר, כן, הוא בקלטת ואני במקלחת. הוא נקל לך את המקום אחר. הוא שר ואני שרנו ביחד. יפה, זאת אומרת, אתה אולי שרת עם מרדכי בן דוד. זה נכון, אבל הוא לא שר איתך. כן, אבל אותו דבר, יש אותו אחד שאומר, אני חבר הכי טוב של רוטשילד. אתה חבר הכי טוב של רוטשילד, אבל מי, זה לא בטוח שזה הדדי. לא בטוח שאני מכיר אותך בכלל, שיודע מי אתה. יש לה הרבה כאלה שהוא חבר של ראש הממשלה, והוא חבר של... השאלה אם הוא גם חבר שלך. אבל יש הרבה שהם טובים עם הקדוש ברוך הוא, הם סבבה איתו, כן, הם אוהבים את השם, הכל טוב. אבל מי אומר שהשם גם אוהב אותם? זה לא בטוח בכלל. יכול להיות שזה כן וזה לא. הוא אומר, נקרא אדם שעוסק בתורה לשמה, נקרא ריאה אהוב. הוא, אתה יכול לדעת בוודאות שהשם אוהב אותו גם כן. למרות שהמשפט הזה קצת קשה לחסידים להקל אותו. כאילו, אתה להגיד ש... יכול יש מצב שאדם אוהב את השם והשם לא אוהב אותו. ברור שלא מתכוונים לדרג הזה של האהבה הכללית של הקדוש ברוך הוא לכל יצורי אנוש בכלל וליהודים בפרט וליהודים שמשתדלים לעשות טוב אפילו שלא נשמע בפרט שבפרט. זה פה הדרגה שבאמת אהבה שמגיעה מתוך פעולות של האדם. האדם קיבל את האהבה ביושר מתוך פעולות על אהבה כזאת. אהבה ליטאית, ולא. טוב. ואז הוא אומר, ואהבך, אז אתה תזכה, אם עקב תשמעו את המשפטים האלה, ושמעתם ועשתם אותם, אז הקדוש ברוך הוא, ואהבך, הקדוש ברוך הוא יאהב אותך, אתה תהיה ראוי לאהבה שלו. ובירכך, וירבך, ויברך אותך, וירבה אותך. מה זה ירבה אותך? זאת אומרת, עם ישראל יגדל, בכמות. אז יכול להיות שני משמעויות, יכול להיות על ידי גרים. שזה גם בעצם סיוע לעם ישראל. כשעם ישראל גדל, זה גם סיוע. אבל יכול להיות שזה הכוונה פה. יש את ההמשך של הפסוק. ואהבך וברכך וירבך וברך פרי בטנך. אם ירבך כולל בתוכו רק ילדים, אז מה זה פרח פרי בטנך? שיהיה לך הרבה ילדים, ברכה בילדים. אז כנראה שירבה אחד, או שעם ישראל ירבה. וחוץ מזה יש ברכה שיהיה הרבה ילדים. זאת אומרת שזה לא יהיה רק בצורה של גרים, או אולי בכלל בצורה של גרים, אלא זה יהיה בצורה של ברך פרי בטנך, שעם ישראל ירבה מעצמו, ריבוי טבעי. פרי בטנך, ופרי אדמתך, שפירות האדמה גם הם יתרבו, דגנך ותירושך ויפרך, שגר על אפיך, הבלדות של הבקר, שהנקבה משגרת ממאיה, ואשתרות צונך, הפירי הבשן, החזקים, שמעשירות את בעליהם, על האדמה, שנשמע לאבותיך לתת לך, והברכה הזאת תהיה על האדמה. אז יכול להיות שזה תנאי בברכה, שהברכה הגדולה הזאת תהיה רק בארץ ישראל. אבל יכול להיות שלא, זו ברכה נפרדת. תהיה לכם ברכה בארץ ישראל, תגורו בארץ ישראל, ותהיה לכם ברכה בארץ ישראל. יש פירוש יפה של רבי יונתן אייבשיץ, פרט ירנתן, הוא אומר, וברך פרי בטנך ופרי אדמתך, דגנך, תירושך ויצריך. מה הברכה המיוחדת הזאת, דגן תירוש ויצר? אז יש לך דגן תירוש ויצר, זה היה פסקים, כן? דגן, לחם, תירוש, יין, ויצר, שמן, שזה דברים פסקים לחיי אדם, חיי נפש, ולכן הדברים האלה מפורטים ברכה בהם בנפרד. הוא אומר שהרי הדברים האלה מחויבים במעשרות, מהתורה. אנחנו יודעים את הכלל, אין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מן העין. הדבר שהאדם לא רואה, הוא סמוי, לא ספור, לא מדוד. ולכן הנכנס למוד את גורנו, אדם שנכנס למדוד את הגורן, לשקול אותו, יש תפילה שהוא אומר לפני כן, יהיה רצון שתיתן ברכה בקרי הזה. זאת אומרת, תפילה מיוחדת, למה? כי אתה הולך עכשיו לספור, אתה הולך לעכב את השפע, לעכב את הברכה. דבר ספור, מדוד, מנוי, אין בו ברכה. הוא אומר, אבל בשביל לעשות את המעשרות, אתה לא רוצה שהמעשרות יהיו בערך, לא שהמעשרות יהיו מדויקים. אז כל דבר שאתה צריך לעשר אותו, אתה צריך גם למדוד אותו, אז אתה עושר ממנו את הברכה. הוא אומר, לכן, בברכה מיוחדת של התורה, אם אתה תשמע את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ורעבך, וברכך, וירבך, וברך פרי בטנך ופרי אדמתך, וגנך ותירושך ויצריך. אתה לא תפסיד, יש ברכה מיוחדת שהתורה נותנת לך, שאתה מודד, סופר ומונה את היבול לצורך תרועות המעשרות, שזה לא יגרום למניעה חוק. כך מסביר רבי יונתן אייבשיץ, מציין גם שיש את הסיפור של יפתח. בסיפור של יפתח, אז כתוב שם שהיה אישה אחת, ויפתח גדל עם האחים שלו, האחים שלו אמרו לו, לא תנחת בבית אבינו, ובין אישה אחרת אתה. לא רצו לתת לו. היה בן אישה זונה, הוא לא רצו לתת לו, חלק מהנחלה שלהם. אז יפתח עזב את הארץ הזאת, והלך לארץ טוב. כך זה נקרא, ארץ טוב. והתלגטו אל יפתח אנשים ריקים. הם כל עוף למינו ישכון, ובן אדם ודומה לו. כתוב בספר בן סירא, גמרא מביאה את זה בספרים. כל עוף למינו ישכון, לא לחינם הלך דרדיר אצל העורב, אלא מפני שהוא מינו. אז כל עוף למינו ישכון, ובן אדם בדומה לו, והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים. ואז התקבצו סביבו כל האנשים האלה. טוב, ואז התחיל כל הסיפור של יפתח, שבאמת נקראנו בתשעה באב, אני אזכיר את זה בשנייה, בואו נסיים כל מיני תבורות של רבי יונתן אייבשיץ. יונתן אומר, יפתח הלך לארץ טוב. דורשים חז"ל, מה זה ארץ טוב? שיצא לחוץ על הארץ. ארץ טוב זה חוץ על הארץ. אמרת הגמרא, מקום שאין בו תרומות ומעשרות. מה כל כך טוב במקום שאין בו תרומות ומעשרות? מה זה נקרא ארץ טוב? אמר רב, מה? כן, אבל זו גישה מאוד לברוח. תראה, אני קשה להגיד שזו גישה מוטעה. ודאי שזה נכון בחלק גדול מהמקרים. אדם צריך לברוח מהניסיון, למעט את הניסיון, לא להגדיל את הניסיון. זה הדרך הנכונה לברוח מניסיון. אבל זה אומר ככה, נצא מארץ ישראל, בשביל שלא נסתבך עם תרומות מעשרות, יש שיטה כזאת. יש לי פרחים מהראש. תופעות! תופעות! זה שיטה תופעות. נכון? נכון. זה תופעות, מביא בכתובות, אף קוף ב' עמוד ב', את שיטת רבינו חיים כהן, מבעלי התופעות, שאומר לא לעלות לארץ ישראל בזמן הזה, כי אנחנו לא יודעים לקיים את ההלכות כמו שצריך. אז במקום להתחייב בהלכות שאנחנו לא יודעים איך לקיים אותן, ואז לא מקיים אותם כמו שצריך. לא לעבוד לארץ ישראל. אבל תל אביב כבר דן, יש תשובות, תוך חלק ב', יש תשובה שהוא דן בזה, לא אומר שחלק. חלקו עליו על רב חיים כהן. אבל יש שיטה כזאת. טוב, בסדר, נו. מי שזוכה, צריך זכות. הרבה אנשים חושבים שהם לא באים לארץ ישראל. הם לא יודעים שארץ ישראל לא רוצה אותם. זה לא שהם לא רוצים את ארץ ישראל. יש להם הרגשה טובה. ולא תקיע הארץ אתכם בתמאכם אותה כאשר כעת הגוי אשר יתניכם. יש לך אנשים יורדים מהארץ. הוא מתחתן עם גויה, הוא יורד מהארץ. הוא חושב שהוא עוזב את הארץ. הוא לא יודע שהארץ הקיע אותו. ורואים את זה, רואים את זה ממש בחוש. הוא לא קובר, הקדושה של הארץ לא קובר לזה. שם יעזור, שנראה כבר בגלוי את הקדושה של הארץ. אבל בכל אופן, אז ארץ טוב. יכול להיות שבאמת ארץ טוב, כי יש שם תורות מעטות. לפי שיטת רב חיים כהן בתוספות, אז זה ארץ טוב. אז לרבי יונתן אייבשיץ כותב, שמה זה ארץ טוב? הרי, ארץ ישראל, גם אם יש לך הרבה יבול, אתה לא יכול לדעת אם הארץ טובה. יכול להיות שהארץ היא ממוצעת, בינונית. ויש לנו ברכה מיוחדת למי שמפריש תרומות ומעטרות, עשר בשביל שתתעשר. אדם שנותן תרומות ומעטרות מקבל כפול, כפול עשר. אז לכן הארץ נותנת יבול טוב. אבל מי אמר שהארץ טובה? יכול להיות שזה רק בגלל הברכה. לעומת זאת, בחוץ לארץ, ושם אין את הברכה הזאת, ואתה רואה שיש ארץ עם הרבה יבול טוב. זה יכול להיקרא ארץ טוב. זאת אומרת, זה לא נקרא ארץ טוב בגלל שזה חוץ לארץ. זה נקרא ארץ טוב. למה ארץ ישראל לא נקראת ארץ טוב? אתה לא יכול לדעת את זה. בחוץ לארץ אני יכול לראות שזה ארץ טוב, ארץ טובה מצד עצמה. לא רק מצד הברכה שמגיעה מבחוץ. נכון, מקום ספציפי שנקרא ארץ טוב. אבל באמת, בהתלקטו אני אצטרך אנשים ריקים, בואו, דיברנו בתשעה באב על העניין של אבנר בנר. איך הוא זכה להתגבר על המידות שלו בצורה כל כך נפלאה. ידיך לא עצורות, ורגליך לא נפשתיים מוגשו. שברגע האחרון שלו, כשהוא יכול למקום ביואב בן צרויה, לגאול את הדם של עצמו, יואב בן צרויה שהרג אותו במרמה, הוא מתאפק, הוא לא הורג אותו, הוא משחרר אותו, לך, עם ישראל צריך אותך, למרות שזה לכאורה התאווה הכי חזקה שיש בעולם. הרצון הזה לקנה על מישהו שרימה אותו בצורה לא מכובדת, ותקע לו סכין בגב, בצורה כזאת, ללכת ולמקום בו, זה ממש דבר שבוער, הוא מצליח להתגבר. לפי שהיה בן תורה, ככה לשון במדרש, כמו שהרב ידלביש מביא את זה, לפי שהיה בן תורה. לעומת זאת, הצדויים עושים לפי שלא היה בן תורה, יפתח מגיע ונותן קורבן מדהים לקדוש ברוך הוא, הרי יוצא למלחמה מול בני עמון, ואז כשהוא יוצא למלחמה, מה הוא אומר? מי הראשון שיצא מדלתי ביתי בשבילי בשלום ועליתי הוא עולה. ואולי הבן תורה, אם הוא היה בן תורה, הוא יודע שלא אומרים כזה נדר. לא אומרים כזה נדר, הוא היה צריך להגיד את הנדר בצורה אחרת, דבר שראוי להקרבה. ואם יצא כלב, לא אמור לחשוב על הבת שלו, ואם יצא כלב, ואם יצא חזיר, ואם יצא דבר אחר שלא ראוי להקרבה, מה זה כל היוצא? לא אומרים כזה לשון כל היוצא. אבל הוא אמר, לפי שלא היה בן תורה. מה קורה בסוף? הוא יוצא למלחמה, מנצח, שהוא חוזר. הבת שלו יוצאת, הראשונה יוצאת לקראתו הבת שלו. ואז הוא אומר, אין מה לעשות. הבת הזאת הולכת להיות מוקרבת, קורבן להשם. זה כתוב שהיא התחילה להתווכח איתו. והיא אומרת לו, מה? להתיר, אז זה בדיוק הטענה, למה הוא לא יתיר את הנדר? טוב, שם זה עוד סיפור, כן, עם פנחס היה הכהן בימים. והפנחס אומר, אני לא הולך להפתח. יפתח צריך אותי, נכון שאני אתיר לו את הנדר שיבוא אליי. יפתח כבר היה מאוד מבוגר, אז הוא היה כבר בן 300 או משהו כזה. קיבל הרי הבטחה בריתי שלום, אז הוא חי המון 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 שנים. עוד לפני המחלוקת אם הוא אליהו הנביא או לא. אבל זה שנים, פנחס היה ודאי שזקן מופלג מאוד מאוד. והוא אומר, הוא רוצה שיבוא אליי. ויפתח אומר, לא, אני השופט. אני לא מתכופף לאחד, אני לא הולך אליו. הוא לא היה מוכן, הבת שלו עומדת להיות למות. להיות מוקרבת, והוא יכול להתיר נדר, אבל הוא לא יכניע את הכבוד שלו. כן, אבל אצלו זה לא היה, כי את השופטים לא היה מלך בכל עניין. במקרה הזה הוא ודאי יכול לעשות, אבל הוא לא מוריד מהכבוד שלו. אז בוא אני אגלה לך סוד. אצל אנשים עם מידות רעות זה לא שלא אכפת להם. אכפת להם, אבל הכבוד שלהם לא יכול להיכנס. זה הסוד של מידות רעות, זה נותן לבן אדם את ה... שם כל בן, תשאל, לא רק כל בן אדם, שאל גם אותי, שאני כואב. אתה תרוויח מזה משהו? אני יכול לתת לך כזאת הרצאה למה זה לא טוב לכל. אבל למה אני בכל זאת כועס? כי אני לא שולט על עצמי. זה בדיוק העניין של, מידות רעות. שהמידות שולטות על הבן אדם, הבן אדם לא בא לבית על עצמו. המידות באה לבית על עצמו. מה? כבוד, לא כל דבר, כל אחד, האמת היא, כל בן אדם והמתגנות שלו. יש אחד שזה גאווה, יש אחד שזה שנאה, יש אחד... פזרנות, פזרנות וקמצנות זה גם שתי מידות שיכולות להיות מידות רעות. כל אחד, מידה, זה הרי מידה, מידה, זה הרב שבן שלא תמיד אומר. מידה, הכוונה שזה צריך להיות במידה. זאת אומרת, יש פה איזה משמעות כפולה למילה מידה, כן? גם מידה quantity, כאילו, זה דבר של כמות, כמה נכנס לזה, וגם מידה, מידות טובות, מידות רעות. אבל זה שתי דברים שונים, כן? אבל זה, יש בזה, יש היגיון בחיבור ביניהם, בגלל שכל מידה צריכה להיות במידה. גאווה, פחות מדי לא טוב, יותר מדי לא טוב. ענווה, פחות מדי לא טוב, יותר מדי. קמצנות, דבר מידה טובה, במידה, אם זה לא עובר את הגבול. פזרנות, אז אנחנו בדרך כלל אוהבים להגיד, אתה יודע, לחלק בשמות, קמצנות וחסכנות. פזרנות וותרנות. כן? המידה, הקמצנות הלא טובה אנחנו קוראים לקמצנות, הקמצנות הטובה אנחנו קוראים לחסכנות. אבל זה מגיע מאותו מקום בנפש. זה מגיע מאותו שורש, כן? אותו דבר גם הפזרנות והוותרנות. זה מגיע מאותו מקום. השאלה הפזרנות היא לא טובה. היא לא מומלצת. לעומת זאת ותרנות, כן? טוב, יש בזה הרבה מה להעריך, ובכלל, כל העניין הזה של המידות, להבדיל בין מידות שהן מאוד מאוד עמות, אבל הן טובות ולא טובות. כך למשל את הנקודה של... ביטחון עצמי. ביטחון עצמי. יכול להישמע קצת גם מוזר, כאילו, ביטחון אמור להיות מאדם בשם, לא ביטחון בקדוש ברוך הוא. ביטחון בקדוש ברוך הוא, לא ביטחון בעצמו. אבל יש ביטחון עצמי. זאת אומרת, אדם שמתנהל, זה מה שנקרא הגאווה הטובה, כן? שאדם צריך שיהיה לו. שהוא יודע מה הוא רוצה מעצמו, הוא יודע מה התפקיד שלו, והוא הולך לבצע את מה שצריך. גאווה זה אדם מידה הכי גרועה. אדם שאין לו ביטחון עצמי הוא מסכן. אותו דבר, יש לך את זה בעוד המון 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 עושים, למשל, שמחה. שמחה, איך הרבי חיים מברוז'י מביא זוהר הקדוש, בסוף פרק א', כמו שכשאדם בשמחה, אז הוא ממשיך על עצמו רחמים ושפע ואת כל הדברים הטובים. איך הוא מביא זוהר? לעומת זאת, כשאדם רחמנא ליצלן בעצבות, הוא ממשיך על עצמו דינים וכתרוגים ועונשים, פשוט על מדעי הפעולה שאדם בשמחה או בעצבות. ולאו דווקא השמחה של מצווה או משהו כזה, עצם זה שאדם ב... מצב רוח טוב הזה של שמחה, ממשיך עליו דברים טובים. שפע נמשך עליו דברים טובים, ככה הוא מביא, לעומת זאת עצבות. רגע, שמחה מעולה. עוללות, איזה מידה רעה, תראה שלמה המלך במשלי, כמה הוא כותב על זה. אותו דבר גם עצבות, אנחנו רואים שזה מידה רעה, יש פיתוי חסידי שאומר שעצבות היא לא עבירה, אבל למה שהעצבות יכולה להביא את האדם, עבירות הכי גדולות לא יכולות להביא אותו. אז זה הדבר שבסופו של דבר הוא הכי גרוע. מביא לעבירות הגדולות ביותר, או משהו כזה. אז עצבות זה לא טוב, אבל מצד שני, תראה את רבינו יונה, שערי תשובה, מרירות זה דבר טוב, זאת אומרת, אדם לא יכול להעביר כל דבר שפעה בחיים, כאילו, הכל הוא צוחק וממשיך הלאה, אדם צריך לקחת דברים ברצינות. זאת אומרת, אם הוא עשה משהו רע, הוא לא יכול להמשיך הלאה כאילו כלום לא קרה, צריך להיות מר לו עם זה, לא טעים לו, לא טוב לו. מה באמת ההבדל? איפה אנחנו עוברים את זה? אז אני באמת מציע הצעה, אני לא אומר כדבר שלא ראיתי את זה בשום מקום, אך אני מציע, תקבלו, תחשבו על זה. יכול להיות שההבדל הוא בין אקטיביות לפסיביות, זאת אומרת פעולה לחוסר פעולה. נניח, למשל, שמחה. מה זה בעצם שמחה? שמחה זה מצב רוח טוב. מכירים את זה שבן אדם חוזר הביתה, מצב רוח טוב, חיוך על הפנים, הכל בסדר, לא צריך לבקש ממנו להוציא את הפח, כן? הוא... נכון, 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 זה משהו פנימי, שבעצם הוא רואה, יש לו את הצי חיוך הזה על הפנים, תמיד טוב לו. הוא מגיע, רואה את הפח מלא, קם, הולך, מוציא, מה, זה לא, זה בסדר, הכל בסדר, הולך. הוא פועל, הוא עושה. מישהו דרך לו על הרגל, שום דבר, לכולם זה קורה, מעביר. זה פשע של שמחה. עוללות זה כשאדם רוקד, משתולל, הכל חיצוני, אבל תנסה רק לגעת לו בזרת, אז תראה איך הבן אדם קופץ כולו במתח. והם, זה שמחה, זה דבר שמביא את הבן אדם להרגשה הזאת של סיפוק, מצב רוח מרומה, מה שאנחנו קוראים, זה נקרא שמחה. ואתה רואה באמת, בן אדם שהוא בשמחה, הלימוד שלו הרבה יותר, התפילה שלו אחרת, הוא קם, מתרומם, עושה, הולך, מהר, פעיל, נכון? ההרגשה הזאת, זה נקרא שמחה. לעומת זאת, אדם שבעוללות, שאתה תנסה להוביל אותו לאסוף משהו, עזוב אותי. אין לו בכלל כוח לעשות, נותן לי עכשיו רק לשתות, לרקוד, לשמוע מוזיקה. אין לו כוח לשום דבר אחר. כשאדם במצב רוח עכשיו, הכל הוא מעביר. ניקח את זה, אולי יותר בולט, בעצבות ומרירות. בוא נניח בן אדם עשה עבירה, כן? קשיד משהו, קשיד סוף מה זה קריאת שמה משהו. העבירה הכי גדולה שאפשר לעשות. טוב. הוא קם עכשיו, מה הוא עושה? אדם שהוא בעצבות, הוא אומר, הפסדתי סוף מה קריאת שמה, די, נראה. רואה לצד השני, חוזר ראשון. אדם שבמרירות, הוא לא טוב לו, שום דבר לא קרה. לא, לא, מה? אוי, די. איך יכולתי לפסד מה קריאת שמה ראשון? שמשמור, שיתת במגן עברה. לא צריך לראות. טוב, מחר אני אקדור את השעון מעורר, שיתוצא יותר קרוב, יותר טוב, שאני לא יוכל לחבות את זה, אני אטפל בזה. פס לו, אחרי אתה רכפת לו. טעים לו עם זה? נעים לו עם זה? ממש לא. מה הוא רואה עם העבירה שהוא עשה? אבל מה הוא הולך לעשות? דבר ראשון הוא קם לא לפסל זמן קריאת שמה שלי. זה הדבר הראשון. חוץ מזה הוא מוצא פתרון למחר. עצבות מובילה את האדם לפסיביות, ולא לעשות כלום, להתהפך לצד השני ולהמשיך לישון. המרירות מובילה את הבן אדם לאקטיביות, לפעולה, למצוא פתרון. דרך אגב, לאו דווקא בעבירות, זה קורה גם בעוד דברים. אני מפסיד כסף עכשיו, בהשקעה לא נכונה. אם הוא בעצבות, אז הוא לא עושה כלום. די, נמאס לו. אם הוא במרירות, אכפת לו, ממש אכפת לו, בוער בו. אז הוא הולך ומנסה למצוא דרך לפתור את הבעיה. וזה בעצם מסביר. אם אנחנו נחזור למשהו יותר מורכב להבנה, כמו גאווה וביטחון עצמי. כן? גאווה וביטחון עצמי. זה דברים שקשה יותר להבדיל, אבל נראה לי שהכלל הזה תופס גם במקרה הזה. אז תזוק לאיפה הגאווה מובילה את הבן אדם. יש לפעמים בן אדם, אתה בא לאברך צעיר, אומר לו, למה אתה לא כותב ספר הליכות שבת? אני, ספר הליכות שבת, אני בכלל לא מבין, ולא תמיד חכם, ולא שום דבר. זה גאווה? זה ענווה? ממש ממש לא. זה חוסר ביטחון עצמי. האדם צריך להגיע ולהגיד, למה לא? אני לא מי יודע מה מוצלח, אבל אני אנסה, והשם יעזור לי, ואני בעזרת השם אצליח. שיקיר בן אדם צריך להכיר בכוחות שלו, ולעשות משהו. בן אדם שמתענב ולא עושה כלום. תארו לעצמכם, מנהל חברה, ראש ממשלה, צריך לקבל החלטה אם לקבל את הפסקת אש או לא, לתקוף באיראן או לא, כל מיני החלטות כאלה. תארו לעצמכם, ראש הממשלה אומר, לא, אני בכלל, אני אחד יכול להחליט. בואו נשאל את העוזרת שמנקה פה, מה את אומרת, צריך לעשות או לא? או, יותר פשוט, להזמין סקר, מה אנשים אומרים. סליחה, אתה ראש הממשלה, אחריותי עליך, מה זה הנבא המדויקת? רגע, מה הנבא, אבל בסדר. זה לא הרבה, זה אפילו לא הרבה, מה? אתה אחריותי עליך, אני ראש הממשלה, האחריותי עליי, אני אקבל את ההחלטה, כן. ראש ממשלה דאזן לא מוכן לשמוע, כי ברגע שאני אמרתי לתקוף, יבוא עכשיו הרמטכ"ל, יבוא ראש השבת, יבוא ראש המוסד, יבוא מומחים, ראש אמן, לא יודע, יגידו שזה צעד לא חכם. אני אמרתי מבטאים, שעומת את אדם חכם, אדם לא גאזן, ילך. ישמע, גם אם הוא החליט, הוא ילך לברר האם זה מתקבל או לא מתקבל, האם זה הגיוני או לא הגיוני, וגם אם הוא כבר אמר מילה, אין לו בעיה לחזור בו, כי זה הצעד הנכון, נכון? תזוק, מה זה ענווה? אדם ענו, זה לא אדם שלא מקבל החלטות, זה לא אדם שבורח ומפיל את ההחלטות על אחרים. אדם ענו זה אדם שמקבל את ההחלטות, שומע את כל הצדדים, כמה שפחות נעים לו, מוכן לכופף את הראש לשמוע חוות דעת שגם התנגדה אליו כשהוא טעה בעבר. וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת שבן אדם בא ועוד פעם, פסיביות או אקטיביות. אדם שבא ופועל אקטיבי, זה מצוין. זה לא גאווה, זה ביטחון עצמי, זה גאווה והגבל ליבו בדרכי השם, וזה הדבר הנכון לעשות. כשאדם בורח מאחריות, כשאדם מרגיש פתאום, אני לא מסוגל. האמת היא שהתרגלנו לשמוע כל כך הרבה ביקורת, העולם של היום פשוט, הכל ביקורת. יוצא ספר חדש. תראה את הספר. אם אחרי שאתה קורא את הספר, הוא אומר, וואי, איך ספר יפה? לא שווה. צריך להגיד, תשמע, הקריכה בסדר, אבל הגרפיקה לא טובה. צריך להגיד משהו רע. אם לא אמרת משהו רע, אתה לא חכם. כל אדם שהוא, כמה שאדם אומר יותר ביקורת, הוא כביכול יותר חכם. והתרגלנו בזה כל כך, עד שגם אנחנו כל הזמן מעבירים ביקורת על עצמי. אני כל היום מבקר את עצמי. זה לא טוב, זה לא בסדר, זה לא טוב, זה לא טוב. כל היום זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. כשמה זה גורם? פעם, חוסר ביטחון עצמי וחוסר פעילות. אני כבר לא עושה כלום. אני לא לוקח את מפרויקט חדש. למה לא לדעת שעה? נאה, עזוב, זה לא בשבילי. למה? אתה כזה קטן? למה להגיד שאתה כזה קטן? אתה גדול, אתה ענק, תיכנס לזה, תיקח פרויקט, תצליח. אדם יכול לעשות את זה, אבל מה? זה ענווה, ענווה לא נכונה. ענווה אמיתית זה אומר, אני אנסה, והשם יעזור שאני אצליח. למה שאני לא... זה לא הכוחות שלי, השם יעזור. אני אקח עברות הטובות, אני אשקיע, למה לא? טוב, בואו נחזור קצת לענייננו, אבל המידות הטובות זה הבן תורה. נחזור לפרשה שנפתח. לפי שלא היה בן תורה, אז הוא אומר, פציתי, זה אנוכי, פציתי פי אל השם, לא אוכל לשוב. אני לא חוזר בי. אני אמרתי, יש אפשרות ללכת להתיר נדר, והוא לא יעשה, לא מתאים לטובות שלו. זה לפי שלא היה בן תורה. טוב, זה ערב טוב. בוא נחזור. ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה ובגנתך. אז ראיתי פה שתי פירושים שאומרים מה זה ברוך תהיה. ברוך תהיה, אומר מכל העמים. מאיך זה אמרי יוסף? אמרי יוסף אומר, הקדוש ברוך הוא יברך אותך, אבל לא תמיד עם ישראל כל כך צדיקים. לפעמים יש להם חסרונות. הוא אומר, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? ברוך תהיה מכל העמים. הוא משווה את עם ישראל לגויים. עם ישראל ביחס לגויים הם יוצאים טוב. הם יודעים יפים מאוד, ולכן הקדוש ברוך הוא מברך אותם. רבי ינקל'ה גלינסקי לצה"ל היה אומר, אנחנו רואים ביהי רצון שלפני תהילים, ולא יצטרכו עמך ישראל, לא, בסוף תהילים, ולא יצטרכו עמך ישראל, לא זה לזה ולא לעם אחר. מה הבקשה? שלא יצטרכו טובות אחד מהשני. אז הוא אומר, ולא יצטרכו עמך ישראל זה לזה, אתה תגיע לבחור בישיבה. אבל למה אתה לא לומד טוב? למה אתה מתבטל? אני לפחות בישיבה. תראה אותו, הוא בקושי מתפלל, לומד בכלל. טוב, אתה בא לאותו אחד שבקושי לומד בכלל, ואתה שואל אותו, למה אתה לא לומד? אתה אומר, מה, אני לפחות מתפלל שלוש תפילות. תראה אותו, הוא לא מתפלל. טוב, אתה הולך לאותו אחד שלא מתפלל, מה, אני בסדר, תראה את האלה שם בתל אביב, תראה מה הם עושים. תבוא לאותו אחד בתל אביב, הוא אומר, תראה את האלה בחוץ לארץ. כל אחד משווה את עצמו למי שקטן ממנו, וככה הוא נהיה טוב. אז הוא אומר, ולא יצטרכו עמך ישראל לא זה לזה ולא לעם אחר. לא יצטרכו להשוות את עצמם לאחרים בשביל להיות טובים. הם יהיו טובים בפני עצמם. דרך תחות. אומר, ברוך תהיה מכל העמים. הקדוש ברוך הוא ישווה אותך לגויים, וכך הוא יברך. למען האמת, יש מהלך כזה. האריזל מדבר על זה שהנס של פורים הוא נס מהסוג הזה. הוא אומר, לפני, כתוב בפסוק, לפני אפרים ובנימין ומנשה, עוררה את גבורתך ולך לישועת עלינו. אומר, יש דבר כזה שהקדוש ברוך הוא מעורר את הגבורות. מה זה מעורר את הגבורות? הדינים, מידת המשפט בעולם, ולך לישועת עלינו. ועל ידי זה בא לעם ישראל הישוע. זאת אומרת, יש לפעמים שעם ישראל מקבל את הישוע שלו בגלל שהוא צדיק, בגלל שהוא ראוי. יש לפעמים שעם ישראל מקבל את הישוע שלו לא בגלל שהוא ראוי, אלא בגלל שהצד השני כל כך גרוע. למעשה יש את זה, אם אני לא טועה, בפרשה שלנו, אל תאמר בלבבך, והדוח השם אלוקיך אותם מלפניך לאמור, בצדקתי הביא אני השם לרשת את הארץ הזאת, וברשעת הגויים האלה השם הורשה מלפניך. לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, כי ברשעת הגויים האלה השם אלוקיך מורשה מלפניך, ולמה מקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך? וידעתו, הוא חזור הדבר השנייה. כי לא בצדקתך השם אלוקיך נותן לך את הארץ הטובה. זאת אומרת, זה שהעם ישראל מקבלים את ארץ ישראל, זה לא כי אתם ראויים. אלא מה? ברשעת הגויים האלה. אז הקדוש ברוך הוא מסלק אותם מארץ ישראל, ואתם, היחידים זה, לבוא להיות במקומם. אז האריזל אומר שלכן אנחנו אומרים בברכות של המגילה, בברכה האחרונה של המגילה, הקל, הרב את ריבינו, והדן את דינינו, והנוקם את נקמתנו, והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו, והנפרע לנו מצרינו. שמתם לב, חמישה לשונות, שנו, נו, נו, כן, ושמסתיים את יום את נו, שהם כולם לשונות של דינים. כן? הקל, הרב, הנפרע, הנוקם, המשלם גמול. למה? תגיד, השומר, תומך, פודר, רחום, ישר, חסיד, כן, ראשי תיבות שם קדוש. למה? תגיד דברים טובים. הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, והיכה בהם. למה אתה מתמקד במה שהוא מקד בהם? תתמקד בזה שהוא הציל אותנו. הברכה היא שהוא היכה בהם, נקם, פרה, שילם גמול. למה? אומר האריזל, בגלל שכל הנס והישועה בדור ההוא של נס פורים, היה רק בגלל שהגויים היו רשעים גדולים מדי. כי אמן, המלך, עמדו מולנו, והם רשעים גדולים, אז הקדוש ברוך הוא עורר, עוררה את גבורתך, ולך ישועת לנו, וכוח זה באה לנו הישועה. אז יש מציאות כזאת, שהישועה באה לעם ישראל, הם היו יהודים, בדרגה מאוד מאוד נמוכה. יש יעקב, ישראל, דרגות גבוהות יותר, ישראל הכי גבוה, יעקב פחות, יש יהודים שזה הכי נמוך, אבל גם שם, בזכות זה שהאויב שכנגדם, אף אמת כותר את זה, בצורה יותר מפורשת, נס היה לעם ישראל, שמי שעבד מולם היה אמן. אם היה מישהו קצת יותר טוב, לא בטוח שהם היו ניצלים. הם היו ראויים לאותה גזרה, נכון? כמו הגמרא במגילה, השתחוו לצלם, נהנים מצעודתו, אבל בכוח הרשעות שלהם, לכן עם ישראל הרוויח. אז הוא אומר, בדרך כאן פה, ברוך תהיה מכל העמים. הברכה לעם ישראל זה דווקא מההשוואה לגויים. יש פירוש אחר שהבינה לעתים, רבי עזר יפיג'ו, מהקדמונים כותב, אומר, ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר והכרה. הוא אומר, הגויים מברכים את עם ישראל. הוא אומר, הרי אנחנו יודעים, הגמרא אומרת, שמפרקתו של לבן הייתה רבקה הכרה. 20 שנה. למה? בשביל שלא יאמרו שהברכה של לבן היא זאת שהועילה לרבקה. אז הוא אמר לאחותינו, את היי לאלפי רבבה, וכוח הברכה הזו, היא הייתה עקרה 20 שנה. אומר, אם פה, ברוך תהיה מכל העמים, תקבל ברכות מכל העמים, אז זה לא טוב. למה? כי הברכות שלהם הרי יגרמו שיהיו עקרים, שלא טוב לי שיבלדו מברכות של גויים. אומר, ברוך תהיה מכל העמים, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא נותן לך ברכה מראש, מהברכה שלו, לא מהברכה שלכם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא אמר בילם, אם כן אברכם, מה הוא רוצה לברך את עם ישראל? שיהיה כמו אצל לבן, כמו שהוא, אבא שלו עשה, הוא בעצמו, תלוי לפי המדרשי. שהוא ברך, ובכוח הברכה שלו, אז היא הייתה עקרה 20 שנה. הוא אומר, לא, כי ברוך הוא, כבר ברוך מלפני כן. אם הוא כבר ברוך מלפני כן, הברכה שלך לא תזיק, זה לא בגללך. הוא אומר, אותו דבר פה, ברוך תהיה מכל העמים. יהיה לך ברכות גם מכל הגויים. אבל בכל זאת לא יהיה בך עקר והכרה, זה לא יגרום לך להכרות הברכות האלה. טוב, השם יעזור שיתקיימו כל הברכות בקרוב, בבניין בית המקדש. רבי חנניה בן עקשיא אומר אותו, כשבר זכי ישראל יואל לפתוח לרבו עליהם תראו מצווי, שנאמר, אדוני חופץ למען תזכו יגדיל תראו ויאדיר. אמן. אמן.